שלום, אנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו, וכפי שכולם יודעים, בוודאי לומדי הדף היומי, אנחנו נמצאים ממש בעיצומה ובאמצעיתה של מסכת כתובות, כבר התחילו ללמוד פרק חמישי, ואף אנו ננסה היום להתרכז במשהו שקשור למשנה הראשונה של פרק חמישי. מה המשנה אומרת בפרק חמישי, בפרק אף על פי, מה שנקרא אף על פי, משנה היא בדף נון דלת עמוד ב', אומרת המשנה, אף על פי שאמרו בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, אם רצה להוסיף, אפילו 100 מנה יוסיף. אפילו 100 מנה יוסיף. זאת אומרת, זה מה שאנחנו גם מכירים את זה, מהכתובות שאנחנו קוראים, ובחופה, בחתונות, אם רצה להוסיף, מוסיף, זאת אומרת שהדין תורה, או הדין של החכמים, זה מחלוקת, דורייתא או דרבנן, אבל בכל אופן עיקר הכתובה זה מה שנקרא מנה ומאתיים, 200 לבתולה ולאלמנה מנה, סכום של 200 זוז, סכום די נכבד, כידוע, כפי שאצלהם היה נחשב סכום שאפשר אפילו להתפרנס ממנו במשך שנה אחת, בכל אופן זה הסכום הבסיסי, מה שנקרא עיקר כתובה, אבל אם רצה להוסיף, מוסיף. את החתן מצידו, אם רצה להוסיף, אולי זה גם יפה, מכובד, שהוא יראה איזשהו מחווה של חיבת נישואין, ויבקש להוסיף. אז מה יותר פשוט מזה, ממה שנאמר כאן שהוא מוסיף? אנחנו גם יודעים את זה, שהחתן מוסיף סכום כזה וכזה, כפי שאנחנו שומעים בדרך כלל, מקריאת הכתובה ששומעים מתחת, שקוראים מתחת לחופה. אבל בכל זאת, אנחנו בלימוד שאנחנו לומדים, אנחנו מגלים פה שגם זה לא פשוט. מה לא פשוט? השאלה שמתעוררת כאן, מה פוש, אם רצה להוסיף זה בסדר. השאלה היא איך מקבל התוספת הזו תוקף של התחייבות ממשית. מפני שבעצם הוא יוסיף, הוא יכול להגיד אחר כך, אז מה? אז רציתי להוסיף, אבל אולי חשבתי, התחרדתי. זאת אומרת, איך ההתחייבות הזו של התוספת מקבלת תוקף ממשי ומחייב? תאמרו שהוא כותב את זה בכתובה. הרי הוא כותבים את זה אפילו בכתובה, מה יותר פשוט מזה? וזו באמת שאלה יפה, כי לכאורה אם זה כל כך פשוט, אז למה בכל זאת, כפי שאנחנו מיד נמצא בדברי התוספות שלפנינו, וממילא גם דברי ראשונים אחרים, ששואלים את השאלה איך ההתחייבות הזו מקבלת תוקף, כי גם הכתיבה בעצמה עדיין לא ברור שהיא תקבל תוקף. מדוע? כי כשאנחנו מדברים על התחייבות של אדם, אז יש בעצם, יש דבר כזה שבן אדם מתחייב. יש דברים שאדם מתחייב, הכי פשוט כשאדם מתחייב, אם הוא לווה כסף למשל, אז הוא חייב לשלם. החיוב לפרוע את החוב הוא חיוב בסיסי שהוא מעוגן בדין ובהלכה, גם בשכל הפשוט. זה פשוט שהוא חייב. אדם קונה משהו, אז הוא חייב לשלם את התמורה. אדם הזיק, אז אנחנו למדנו במסכת בבא קמא או לומדים שחייב לשלם. יש חיובים שהם ברורים. יש חיובים גם של הכתובה למשל. עיקר הכתובה של המנה 200 זה חיוב לא בגלל שהוא מתחייב, אלא זה חיוב כי חייבו אותו. זאת אומרת החיוב כבר מוטל עליו על פי דין תורה מצד עצמו, ולכן זה כבר לא תלוי בכלל ברצונו. אבל כאשר בא בן אדם להתחייב מרצונו בסכומים נוספים, צריך לבדוק מאיפה החיוב הזה תופס ולמה הוא לא יכול לחזור בו. וזו שאלה. כאן באמת יש אפשרות, ובדף המקורות שאני כאן מצרף, אנחנו נמצא, וזה דווקא, אנחנו נמצא את זה בשולחן ערוך וחושן משפט, בסימן, כאן מסומן גם בחושן משפט, סימן מם סעיף א', וזה יש לזה יסוד גם בגמרא, לקמן, בדף קוף א' עמוד ב', זה דווקא תחילת הפרק האחרון דווקא של המסכת, שם אנחנו יודעים שיש דבר כזה שבן אדם מתחייב, אדם אומר אני מתחייב, הוא יכתוב בשטר שהוא מתחייב, אז זה לכאורה דבר ברור, אבל מי שישים לב למה שכתוב בהלכה ימצא, כאשר הוא מתחייב בלא תנאי, בלא תנאי פירושו של דבר שזו התחייבות אבסולוטית, מוחלטת, ברורה, ואין עליה שום אפשרות שלא יהיה חייב מצידו בהתחייבות. זוהי התחייבות שיש לה תוקף מצד הדין של הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, ויש דבר כזה שאדם מתחייב מצד עצמו והוא הופך להיות חייב. וזה נאמר גם לכמן שם בסוגיה שבאמת ציינתי, שיש דבר כזה שבן אדם מתחייב, אבל כאשר יש תנאי לחיוב שלו, זאת אומרת שאולי כן ואולי לא, זה לא נקרא התחייבות. אז אין התחייבות,
כי הוא בעצם אולי אפילו חושב שהוא לא יצטרך לשלם. הוא דווקא, הוא אומר, אבל הוא מצפה.
כפי שאמרתי, כאשר אדם מתחייב בלא תנאי, ככה מודגש שם בהלכה, זה נקרא התחייבות אבסולוטית. אבל כאשר אדם מתחייב כמו בכתובה, הוא בעצם לא בטוח שהוא ישלם. הוא אפילו אולי בסתר ליבו מקווה שהוא לא יצטרך לשלם. כי מתי אדם משלם? כאשר יש גט, אז יש צורך לשלם. או כאשר, אם הוא מת, אז האלמנה תקבל. אבל אם למשל היא תמות קודם, אז הוא דווקא לא ישלם. גם אם הוא מת, זה לא נקרא שהוא משלם, זה כבר נראה משהו שכבר לא קשור אליו באופן אישי. ובוודאי שכאשר הוא, בוודאי שלא מצפה או לא מקווה שיהיה צורך לעשות גט, כאשר יש גט, אז יש חיוב של תשלומים של הכתובה. יוצא, נמצא על כן, שהחיוב של החיוב של הכתובה הוא לא חיוב אבסולוטי, הוא לא חיוב מוחלט, זה חיוב על תנאי, וממילא אין תוקף לכי. זה לא נקרא שהוא מתחייב, הוא באמת לא מתחייב. ממילא, כאשר אנחנו מבקשים לדעת איך באמת החיוב הזה מקבל תוקף, כבר לא נוכל לומר שזה בא מכוח ההתחייבות הפשוטה הזו, כפי שביקשנו וחשבנו לומר, אלא אנחנו צריכים לבוא ולדון פה על בסיס של עיקרון אחר, והוא עיקרון של קניין. צריך לעשות קניין. קניין, כאילו, שיהיה יותר תוקף לדבר. קניין זה דבר שמועיל גם על תנאי. אדם יכול לעשות קניין על תנאי. כל הקניינים, אנחנו יודעים בכל מיני סוגיות ומעקרונות של דיני תורה בקניינים ובקידושין ובגיטין, שאפשר לעשות קניין על תנאי. וכיוון שאפשר לעשות קניין על תנאי, זה באמת הפתרון. הפתרון הוא לעשות את הקניין על תנאי, וזה בעצם על תנאי, כי אם יהיה צורך לשלם את הכתובה, אז הוא מקנה את ההתחייבות הזו. אבל כאן אנחנו מתקרבים אל כיוון אחר, וזה בעצם שאלת התוספות. מי שמעיין ויראה את התוספות, הדברים האלה בעצם כתובים בתוספות. תוספות, אפשר לומר, שואלים, אז איך זה באמת מועיל? הרי זה באמת, אם זה צריך לחשוב שיש פה קניין, ואז אנחנו צריכים לדון מהם הדרכים של הקניין, ואיזה קניין יועיל כאן, והאם בכלל קניין מועיל. וזה כשלומדים את הסוגיות האלה, מגלים שיש פה, כמו בדברים רבים, מין מדרג כזה של צורות קניין, או צורות באמת של קניינים, שאולי שייכים גם לעניין הזה. למשל, יש כאלה שמבינים כאן גם אותו דבר. יש כאלה שהבינו שכאן לא צריך קניין ממשי. זאת אומרת, לא שלא צריך קניין. לא צריך לעשות מסי קניין, כי הקניין נעשה בדרך אחרת. איזה קניין הם מתכוונים? יש גמרא לקמן, שסימנו בדף המקורות, כמו שאמרתי, בדף קוף ב', שם יש לשון של הגמרא בפרק 12, אני אמרתי מקודם פרק 13, זה לא פרק, זה פרק לפני האחרון. כתוב שם, יש שם בגמרא כתוב, דאמר רב גידל, אומר רב, כמה אתה נותן לבנך כך וכך, וכמה אתה נותן לביתך כך וכך, עמדו וקידשו וקנו, אין הדברים הנקנים באמירה. יש דבר כזה של קניין שמועיל על ידי אמירה, ודווקא הוא קשור למוסגרת הנישואין והקידושין, כאשר האבא מצידו מבטיח נדוניה למשל הבת, וזה מין הבטחה כזו שהוא נותן איזה שהוא מכניס מה שנקרא סכום או איזה נכסים, לבית המשותף שעומד ונבנה, אז על ידי האמירה במעמד הנישואין או במעמד הקידושין, שזה נושא לדיון בפני עצמו שאין כאן מקומו אצלנו, אז אנחנו אומרים על זה, אין הדברים הנקנים באמירה, כי חיבת הנישואין היא כל כך גדולה באותה שעה, שממילא יש גם איזשהו רצון ויכולת להקנות בלי קניין, בלי לעשות מסי קניין. אז זה דרך אחת שהיו כאלה שרצו לומר שגם ההתחייבות של חתן על התוספת כתובה, שהיא אפילו לא דבר שנוגע לעכשיו, אלא זה בעצם רק דבר שיהיה צורך לתת אם יהיה גירושין, שגם זה ילך באותה מסגרת. כמובן שיש קושי בדבר, מפני שאין הדברים הנקנים באמירה, זה נראה דווקא כשייך באמת על אותם דברים שמכניסים לצורך הבית המשותף מחמת חיבת הנישואין, ולא על תוספת כתובה שהיא עניינה לתת אם חס ושלום יהיה גט. אז זה בכלל משהו קצת אחר, שהשאלה אם יחול כאן בכלל הכלל של הדברים הנקנים באמירה. ובתוספות, מי שיראה ומעיין, נמצא שהתוספות מצידם אומרים שצריך לומר שיעשה קניין ממש. יעשה קניין ממש. והתוספות אומרים את זה, שעושה קניין ממש, משנה שקנו ביד, בכל, אף על פי שאין מקנה לו שום נכסים, אלא שמשעבד גופו לזה החוב. תוספות מעלים פה נושא אחר. כשאתה עושה קניין, על מה אתה בעצם עושה קניין? אם החתן, אפשר להגיד, בחור נחמד שעושה מתחתן, והוא מתחייב בתוספת של הכתובה לתת, אני יודע, 100,000, 180,000, היום הרבה עושים כמניין חי. נו, יש לו אפילו עשירית מהסכום הזה, הרי אין לו, אז זה בעצם כאילו דיבורים באלמה. אז את מה הוא מקנה כאן? אז זו שאלה גם, אם בכלל שייך להקנות דבר שאין לו, אין בו ממש. לכן התוספות אומרים שהוא מקנה, התוספות אומרים שבכל זאת הוא מקנה, כי מצינו דבר, הוא משעבד את גופו. זה חידוש של תוספות, שיש דבר כזה, קניין, שיוצר שיעבוד הגוף. אמרנו בלי קניין, כי התחייבות באלמה זה באמת לא מועיל. אבל על ידי קניין אומרים התוספות, זה מועיל, זה, הוא כאילו מקנה את גופו, זה שיעבוד הגוף, זה נושא מאוד... שצריך הרבה לדבר עליו, אני כאן מדבר עליו על קצה המזלג כדרכי, אבל הרעיון הוא שיש פה קניין על שיעבוד הגוף. עצם הדבר שהוא משעבד את גופו, זה כאילו הוא מקנה משהו מגופו לטובת האדם שהוא מתחייב לו. ולכן זה נעשה על ידי קניין, יכול להועיל, גם קניין על תנאי, כמו שאמרנו. אבל התוספות בעצמם די מתלבטים בזה, ולכן הם בסוף אומרים, ויש מפרשים, תוספות בעצמם מעלים אפשרות אחרת, כדאי לכל הלומדים לעיין בתוספות ולראות שהתוספות מציעים עוד פירוש, והוא מפני שהפירוש, שהקניין הזה שעליו הם מציעים מקודם, ביניהם גם נראה מחודש כל כך, שהשאלה היא משייך בכלל לדבר על קניין, על קניין. והתוספות בכל אופן מצידם בוודאי שסוברים שצריך קניין, וזה לא מועיל על ידי אמירה, ולא מועיל גם על ידי ההתחייבות. ההצעה האחרת של התוספות היא הרבה יותר אפילו דחוקה. הם מציעים שהוא יגיד שיש לו קרקע, ועל ידי זה שהוא יגיד שיש לו קרקע, אז היא כאילו, זה הופך להיות בעל נכסים, ואז את הנכסים האלה, הווירטואלים האלה, שאנחנו לא יודעים איפה הם נמצאים, אותם הוא מקנה, וזה הופך להיות שיעבוד נכסים, שחל גם על, לעולם, על, משיעבוד גם על הנכסים העתידים להגיע אחר כך. זה רק מראה, כפי שאני רגיל לומר, כשהתוספות מציעים פירוש נוסף, שהוא פירוש קשה ודחוק גם מבחינת המציאות, זה רק מראה שקשה להם עם התירוץ הקודם. כי התירוץ הקודם שכאילו משעבד את הגוף על ידי קניין, זה נראה להם דבר מחודש שאולי הוא בעייתי, מפני ש... מה שייך להקנות את הגוף, אדם יכול להקנות, הוא לא יכול להקנות את עצמו לעבד, אז הוא יכול להקנות את חלקו כחצי בן אדם, או את שיעבוד הגוף, זה כאילו אומר משהו ממנו מקנה, איפה זה שייך להיות קשור למושג של קניין. ולכן מובן שיש אחרים שאמרו שלא צריך קניין, והם יותר נטו לומר שזה בא על ידי הבחינה של הדברים הנקנים באמירה. למעשה, כשאנחנו מכירים את המסגרות של הכתובה, כפי שאנחנו מכירים אותה אצלנו בזמן הזה, אנחנו יודעים שעושים קניין, וקנינה, עושים שם קניין, ואומרים כולם היה קניין. לפי הדעה שצריך קניין, זה ממילא ברור שהקניין הוא זה שנותן תוקף להתחייבות, כי בלי הקניין אין תוקף להתחייבות, כפי שאנחנו הבנו. ובשולחן ערוך באבן העזר, אנחנו נראה את שתי הדעות. האם יש אומרים שצריך קניין, ויש אומרים שלא צריך קניין. ובאמת הדעות חלוקות בדבר, כפי שאנחנו מבינים את הבעיה בדבר. מצד אחד שצריך קניין, אבל השאלה היא מועיל קניין על דבר כזה. ולכן השאלה היא, אפילו אם צריך, השאלה היא אם הוא מועיל. ואז אם אנחנו אומרים בכל זאת שיש תוקף להתחייבות, צריך להגיד את ההסבר האחר, שזה כלול בגדר של הדברים הנקנים באמירה, ואז יכול להיות שהקניין מיותר. אמנם מצינו, צריך לומר, שגם אם לא צריך קניין, כפי שאנחנו רואים, יש מין מושג כזה של קניין שהוא לא בא ממש להקנות, אלא בא לתת תוקף חזק למה שמדברים. לפעמים יש דבר כזה, שהקניין לא בא באמת להקנות את מה שהוא מקנה, אלא הוא בא להקנות את הדברים שאותם הוא צריך לחזק. הוא לא הקניין בעצמו. אני אתן דוגמה. למשל, במחירת חמץ, אנחנו עושים מחירת חמץ ועושים קניין עם הרב שעושים איתו מחירת חמץ. אז כדאי לחשוב לרגע על מה אנחנו עושים. מה, אנחנו מקנים את החמץ לרב? אנחנו לא מקנים את החמץ לרב, כי הרב הוא לא קונה את החמץ שלנו. הרב מקבל מאיתנו מינוי להיות שליח למכור את החמץ לגוי.
אז הוא שליח שלנו, אבל הוא לא קונה את החמץ שלנו, אז למה אנחנו עושים קניין? הקניין בא לחזק, בא לתת איזשהו תוקף יותר, שהשליחות שאנחנו עושים, הוא באמת נחשב למשהו חזק, אמיתי ועם לב שלם. וזה דבר שנזכר בדברי ראשונים, שיש פעמים קניין שאנחנו לא עושים אותו בלי שהוא באמת מקנה, אלא שהוא בא לחזק את מה שאנחנו אומרים. ייתכן מאוד שבכתובה הקניין הוא בא יותר לחזק, ולא בא להיות הקניין בעצמו, אבל כפי שאנחנו רואים, ומי שיעיין פה בשולחן ערוך יראה, שזה באמת מחלוקת בפוסקים, האם פה הקניין הוא מעצם העניין, הוא רק אולי יכול להיות שאנחנו עושים אותו רק לחזק. אז הדברים גם מתברר, שגם להתחייב בדברים כל כך כאילו פשוטים, במשנה כל כך פשוטה, הם בעצם גם לא ברורים וגם צריכים לימוד ועיון, כפי שאנחנו תמיד אומרים, ותמיד אני אומר שיש עוד מה להמשיך וללמוד. טוב, אז כל טוב ושלום.